שלום וברכה קהל קדוש, ואנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש דרך השם, מת רבנו הרמח"ל זכותו יגן עלינו אמן. ואם אני טועה, אנחנו בחלק השלישי בפרק השלישי, נכון? בחלק השלישי, מה? אבל איזה אות? לא למדנו עדיין את הנושא. בעניין רוח הקודש והנבואה. אני חושב שכבר קראנו את שתי האותיות הראשונות, והגענו לאות ג', או שאני טועה. אתה אומר שלא, שלא קראנו? לא התחלנו. בסדר. טוב, אז נתחיל. בחלק ג', פרק שלישי, בהתחלה, בעניין רוח הקודש והנבואה. אז דיברנו על הכוחות השונים שיש לאדם. הכוח שיש לאדם לפעול במציאות הוא מרובה. יש יכולת לפעול באופנים טבעיים, דרך המעשים, דרך הרגש והשכל, דרך המצוות, ובפרט דרך התפילה. כל אלה הם פעולות שהאדם פועל בעולם. בין שמדובר באדם הפרטי, אני, אתה, את, בין שמדובר באדם הכללי, אומות, ובפרט עם ישראל. ויש כל הדרכים האלה שדיברנו עליהם עדיין אינם משנים דבר בגדרי הטבע, אבל יש גם אפשרות לפעול מעל הטבע, וזה מה שלמדנו עד עכשיו בפרק הקודם בעניין הפעולה על ידי שמות וכישוף. ענייני השמות זה בטהרה בדרך כלל, הכישוף בטומאה בדרך כלל, וגם בזה יש מדרגות מדרגות, ולא הכל שווה. בסדר? עד כאן דיברנו. עכשיו אנחנו עוברים אל מדרגה יותר עליונה, מדרגת הנבואה, רוח הקודש והנבואה, שהיא המדרגה העצמית של האדם. ייתכן שכבר דיברנו על זה בפעם הקודמת, חשוב לחזור על זה. הנבואה זה המצב הנורמלי של האדם לפי התורה. דיברנו על זה, נכון? כלומר, בעוד שבמחשבה הפופולרית חושבים שהאדם הנורמלי הוא האדם החכם והצדיק, אבל אם הוא נביא זה בונוס. לפי התורה אנחנו רואים הפוך, שהנבואה היא המצב הנורמלי, וכאשר המצב הזה איננו קיים, יש משהו לא תקין. מאחר ואנחנו כבר במציאות שמזה 2400 שנה אין לנו נביא, הנביא האחרון מת לפני 2400 שנה, אנחנו מוכרחים להניח אם כן שהעולם בכללו במצב לא תקין זמן רב. בסדר? מדוע הנבואה היא המצב הנורמלי והתקין? משום, מסיבות מוסריות, כן? משום שזה לא פייר. לא פייר לזרוק את האדם בעל ההכרה בחלל ההוויה, בלי לדבר איתו, בלי לקיים איתו איזשהו קשר שמסביר מה רוצים ממנו, מה הוא צריך לעשות. להראות לו איזושהי ידידות, הרי העולם מלא בכל מיני ניסיונות ופגעים. אז לפחות שמי ששלח אותו יגיד לו אני איתך, משהו, איזשהו סימן. ולכן המוסריות מחייבת יחס של דיבור בין הבורא לבין הנברא, וזאת הסיבה שהתורה מספרת לנו על האדם הראשון כמי שהאלוהים דיבר עמו. כן, דבר ראשון, מדבר. כן, ברא אותו, מדבר איתו. ולא סתם מדבר, אלא מצווה עליו, ויצב. השם אלוהים על האדם. כלומר, שזה מה שמצופה מן האדם, אלא שהכישרון הזה של הנבואה הלך והידרדר, הלך והתמסמס במהלך האנושות, יחד עם אובדן הסגולה האנושית, שזה בעצם אותו הדבר. עד שבעצם הכישרון הזה כמעט ונעלם מן האנושות, ונותר אך ורק באומה הישראלית, וגם באומה הישראלית, הלך והתמסמס עד שבימינו הנביאים. זה מצב לא נורמלי. המצב הזה צריך להיות של בניית הקשר מחדש. כן, השידור הופסק, צריך להתחדש. אמנם אנחנו לא לגמרי עבודים, כי הרי נותרה בידינו נבואה קולקטיבית, הלא היא תורת משה. לפחות יש איזשהו קשר. וגם לא נסתמה לחלוטין הנבואה, אפילו מן הפרטים, הרי מצאנו בעלי רוח הקודש בכל דור ודור. וגם דרך התינוקות והשוטים, כן? חכמים, שוטים, תינוקות, נמסרה להם הנבואה באיזושהי צורה. וגם יש נבואה של כלל ישראל, כאשר יש איזושהי תנועה שמקיפה את האומה בכללה, אנחנו רואים שזה יד השם. זה מסוכן לומר את זה, כי אפשר להגיד את זה גם על השבתאות, אבל בוודאי אפשר להגיד את זה על הציונות. כן? שהציונות, מכיוון שהיא הקיפה מגזרים שונים של האומה ופזורות שונות של האומה, אנחנו יודעים שזה כל המון ככל שדי. כן? יש ביטוי כזה, כל המון ככל שדי, בדברו על ידי נביאיו. הביטוי הזה נמצא גם בשפה הלטינית, Vox Populi, Vox Dei, שכל העם זה כל האל. זה ביטוי שמשתמשים בו גם בתרבות הכללית. המקור בלטינית. אבל מאיפה, מי זה שפלט את זה, אין לי מושג. מתאים לי קיקרו מהחבר'ה האלה. כן? טוב. כן. לא הבנתי. השאלה שלך היא מעניינת. תסביר מה אתה מתכוון שהעם מדבר עם הקדוש ברוך הוא בלי לדעת. אתה מדבר כשאנורים, כל המון ככל שדי. זה אומר שהשם מדבר דרך העם. כן, זאת אומרת, אם אתה רואה שההמון כולו עושה משהו, זה סימן שהקדוש ברוך הוא מדבר. אלא הוא מדבר באופן לא מורגש, לא מודע אצל כולם, אבל זה נמצא שם. אל העולם כולו, וגם אל עם ישראל, וגם אל החכמים. כן, למשל, יש גם בדברים יותר פשוטים, מנהגי ישראל תורה הם. מה זה מנהגי ישראל תורה? מי אמר שזה התורה? אלא אם עם ישראל נוהג, סימן שזה תורת השם. או למשל, יש ביטוי, כשההלכה רופפת בידיך, פוקחה זה מי עמד הבר. כן, כך אומר התלמוד. למה? להגיד, ההלכה רופפת, תנהג לפי דיני ספקות. ספק דאורה הייתה לחומרה, ספק דרבנן לכולה. למה אתה צריך פוק חזה מי עמד הבר? כן? אלא אם... מה? האם אני יכול לתרגם? בוודאי. פוק, זה כאן הצה, חזה תראה, מי זה מה? עמה העם, דבר נוהג. פוק חזה מי עמד הבר, צה וראה מה העם נוהג. כלומר, הרי איפה מבררים את ההלכה? בבית המדרש. אם בית המדרש לא יצליח לברר את ההלכה, סימן שההלכה לא אצלו. אז איפה היא? ההלכה בעם. בסדר? אז יש גם נבואה במובן הזה, אבל כל אלה הם, איך לומר, בכאילו כזה. אנחנו רוצים, לא רוצים את הסבלה, רוצים הכי טוב. רוצים נבואה. כן? אז אנחנו במצב לא נורמלי של היעדר הנבואה, ולכן כותב הרב קוק שאחת המשימות הגדולות של דור התחייה זה סיגול רוח הקודש. אחר כך סיגול הנבואה. אבל שבעלי הכישרונות באומה יחנכו את עצמם להשיג רוח הקודש. סיגול, כן. מלשון להסתגל. לקנות את היכולת, את הסגולה. כן. יש על זה הערה מעניינת של הרבי מלובביץ'. הרבי מלובביץ' שלח הערות על אורות הקודש לרב הנזיר. לא כל כך מפורסם, אבל זה באיגרות שלו, אל הרב אל רד, הכהן שליטה. קיבלתי הספר, זה הוכהק, חוכמת הקודש. שם וכמה יערות יש לי להעיר וזה. עכשיו מה שמעניין, הוא כותב שם על הפרק הזה שבו הרב קוק אומר שדור התחייה צריך לסגל לעצמו את רוח הקודש ואת הנבואה, הרבי מלובביץ' אומר, מעולם לא מצאנו שזאת המטרה. המטרה זה לקיים מצוות. עכשיו, שמה תאמר שהרמב״ם אומר שהמטרה זה לדעת את השם, גם זה אחת המצוות. זאת אומרת, הכל נכלל בסופו של דבר בשולחן ערוך. טוב, זה אופייני לכמה דברים. זה אופייני א' לתורת חב"ד, בספר התניא, באיגרת הקודש פרק כ', ששורש הכלים גבוה משורש האורות, ולכן המעשים יותר חשובים מן הכוונה. לכן, מזה מגיע עד דוכני חב"ד. דבר נוסף, זה תואם את אופק החיים של הגלות. באופק החיים של הגלות, הכל מצטמצם למצוות. ואז יש מצב שבו אפשר לחשוב שהמצוות הן המטרה, בעוד שמצד האמת, המצוות הן רק אמצעי. אמצעי חשוב, אבל זה אמצעי בלבד. צריך לדעת את זה. טוב, אבל זה דברים שצריך לברר אותם. בואו נראה עכשיו את דברי רמח"ל. עכשיו צריך להבין, כשרמח"ל כותב על הנבואה, אמנם הוא לא נביא, אבל הוא היה בעל רוח הקודש. כן? יש תופעות שהוא מתאר על עצמו, כיצד מגידים מן השמיים. מלמדים אותו את תורת הסוד, מלמדים אותו פירושים, נותנים לו הוראות וכדומה. כן? זאת אומרת שמדובר פה באישיות ששייכת לאסכולה הזאת הנבואית. כן. מה זה רוח הקודש בדיוק? בשביל זה, רמח"ל כתב לנו את הפרק הזה, כדי שנדע מה זה רוח הקודש. ולכן הפתרון, אם אנחנו רוצים לדעת מה רמח"ל חושב על הנושא, מה לדעתך צריך לעשות? לקרוא אותו, אז בואו נעשה את זה, יאללה. ההערה הייתה אם כן במקום, זה מדרבן אותנו לקרוא. הנה, חקק הבורא יתברך שמו בטבעו של האדם, שיהיה מתלמד, מבין ומשכיל בהשקיפו על הנמצאים ובחינותיהם, שזה בעצם היכולת הלימודית, זה בטבע האדם, לא קשור לנבואה. וממה שמתגלה לפניו, יתבונן וידרוש את שאינו מתגלה. עד שישיגהו ויעמוד עליו, וזהו דרך ההשכלה הטבעית. זאת אומרת, החכם יכול על ידי ההיקש, הלוגיקה, יכול להגיע למסקנות על דברים שבהתחלה הוא לא ראה, לא חש אותם. בסדר? קודם לזה, היכולת התיאורטית. אני יכול לבנות תיאוריות, אני יכול גם לבדוק את התיאוריות אחר כך על ידי ניסוי. זה עבודתו של המדע. המדע מגלה דברים שהאדם לא ידע מלכתחילה. למשל, לפני כן אנשים ראו שתפוחים נופלים, זה כל מה שהם ידעו. שהתפוחים נופלים. מגיע איזק ניוטון, והוא מחליט שהתפוחים נופלים כי יש חוק. והחוק הזה קורא לו חוק הגרביטציה, האוניברסלי, והוא מנסח באופן מתמטי איך כל תפוח, איך כל תפוח עתיד ליפול. אפשר לחשב מראש איך התפוח ייפול. מדוע? כי אנחנו יודעים את החוק. אבל החוק הזה היה נעלם. זאת אומרת שיש ביכולת השכל האנושי לדעת דברים שהוא לא ידע מקודם, שהיו נעלמים ממנו. בסדר? ומה הוא מגלה? שהתפוח נופל, אבל איפה? לא רחוק מן העץ. ומזה העיקרון שהתפוח נופל לא רחוק מן העץ. עכשיו, השאלה, איך הכישרון הזה נקרא בתורה? הכישרון האינטלקטואלי הזה, שעל ידו אני יכול לדעת דברים שאני לא יודע, זה נקרא נחש, לנחש. הרי על ידי הניחוש אני יודע דבר שעד עכשיו לא ידעתי. וזאת היא האישיות המוזכרת בתורה, בפרק ג' של ספר בראשית, פסוק א'. והנחש היה ערום מכל חיית השדה. מה זה ערום? חכם, נכון? חכם. החיה החכמה ביותר שאנחנו מכירים זה האדם. אם כן, הנחש היה ערום, זה האדם האינטלקטואלי. זאת אומרת, השכל הטבעי הוא הנקרא בתורה נחש. בסדר? מה זה? ניחוש, הכוונה שאני יודע מה שעד עכשיו לא ראיתי. מה יש לי פה? תנחש. פה. אתה לא רואה. אבל אם תנחש, נכון, אתה תדע. זאת אומרת, זה בדיוק מה שכל החוכמה האנושית עושה. היא מצליחה לגלות דברים שהיא לא ידעה בחוש. לא, זה נכון, אבל זה מציין את הכישרון לדעת דבר שאני לא יודע. בסדר? עכשיו, אגב, בתנך לנחש זה 100%. הלא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמוני. אל מה שאומר יוסף לאחיו. גנבתם? מה, לא ידעתם שאני ידע? כי נחש ינחש איש אשר כמוני. טוב. אמנם, עוד גזר שימצא לו השכלה מעולה מזו מאוד. והיא ההשכלה הנשפעת. כלומר, לא השפעה טבעית, אלא השפעה שבאה בשפע. והוא, והיינו, שיושפע לו שפע ממנו יתברך שמו, עד ידי איזה אמצעים שיכין לזה, ויגיע השפע הוא אל שכלו, יוקבע בו ידיעת עניין מה בבירור, בבלתי ספק ובבלתי טעות, וידע הדבר בשלמות, סיבותיו ותולדותיו, כל דבר במדרגתו, ועניין זה נקרא רוח הקודש. כלומר, יש השכלה נוספת, זה התחלה של השאלה שלך, יש השכלה נוספת שא' לא באה מן הטבע, אלא היא מושפעת, ב' היא נושאת בתוכה ודאות. ודאות במקום כמובן שהשכל לא מגיע לוודאות. כלומר, השכל יש לו ודאות בדברים שהשכל יש לו ודאות. 2 כפול 2. אז השכל יודע כמה זה, אל תשאלו אותי, אני לא זוכר. עכשיו, אבל יש דברים שאני נשאר בספק, שמצד הטבע השכלי, הפתרון לא ברור. אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. בא רוח הקודש, קובעת, זה כך. מה זאת אומרת לו? אני יכול להסביר לו, אני יכול להגיד לו, קיבלתי ברוח הקודש שהפתרון הוא כך. אני לא יכול להסביר לו, כי הוא צריך גם בעצמו להיות בעל רוח הקודש, נכון? זה כמו שאנשים בעלי שכל. כדי להסביר מסקנה שכלית, אתה צריך להסביר את זה לבעל שכל. איך אתה פתרת משוואה? אתה יכול להגיד את פתרון המשוואה גם לטיפש. אבל איך פותרים את המשוואה? אתה צריך לתת להסביר את זה למישהו שיודע לפתור משוואות. נכון? היו, תהיתי? בסדר. טוב. אז זה נקרא רוח הקודש. כן. ידיעות ודבר שכלי זה שני דברים שונים. שכלי זה ידיעת המהלך. הידיעה זה המסקנה. זאת ידיעה, ודאי. רוח הקודש זה מביא ידיעה. כן? כלומר, בעל רוח הקודש יודע שהדבר הוא כך, למרות שמבחינה שכלית היה אפשר להגיד כך או כך. כן. לא, אמרתי, יש שני סוגי ודאות. יש ודאות טבעית, ויש ודאות נשפעת. השאלה מה זה המרגיש ודאות הזה, זה מאוד לא פשוט. לפעמים זה רוח הקודש, אבל זה לא תמיד. לפעמים הוודאות היא בגלל שזה מסתדר, כן? יש ודאות שבוקעת. כן? למשל, מישהו אומר, עכשיו תפסתי את העניין. כן? יש הרבה מרכיבים פסיכולוגיים, תת מודעים, שפועלים גם בזה. אז זה לא תמיד רוח הקודש. כן, השאלה היא מה המקור של הוודאות, זה מה שאני אומר, כן? אז לפעמים מקור הוודאות זה רוח הקודש, לפעמים זה אינטואיציה גם, קוראים לזה אינטואיציה. יש הרבה אינטואיציות כאלה, הרבה אנשים, תשמע, אינטואיטיבית אני חושב שזה ככה. עכשיו, אפשר גם לטעות בזה. יש הרבה טעויות, יש הרבה אנשים בעולם שמשוכנעים בכל מיני ודאויות מטופשות לחלוטין. כן? אז כך שזה שהאדם אומר, זה ודאי לי, זה עוד לא הוכחה שהוא צודק. כן? אני זוכר פעם מישהו בא אליי, אמר לי, אתה חייב לעשות ככה וככה. אמרתי לו, למה? הוא אומר, כי זה ברור לי מעומק ליבי. טוב, בסדר, מעומק ליבך, אבל לא מעומק ליבי. זאת אומרת, זה... כן. לא, 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 לא. זה מדרגה אחת מעל השכל הרגיל, אבל ממקור אחר לגמרי. השכל בא מן הטבע, ורוח הקודש מושפע. כלומר, על פי נתוני הטבע, אי אפשר להגיע למסקנות של רוח הקודש. אבל זה מאותו מין מבחינת הסוגיות שזה עוסק בהן. בסדר? האם זה מבטל בחירה? למה שזה יבטל בחירה? ודאות לא מבטלת בחירה? למשל, יכול להיות שוודאי לי שאם אני אקפוץ מהקומה ה-20 אני אתרסק, זה לא אומר שאני לא אעשה את זה. ברור? זאת אומרת, יש כל מיני אופנים. כן? אני לא יודע. בינתיים אני יודע רק מה שכתוב. מה להיות כתוב? אני לקרוא. אני פשוט. פסקה ב' והנה, בדרך זה ישיג עניינים מה שבגדר ההשכלה הטבעית, אך ביותר בירור, כמו שזכרנו. וישיג גם כן עניינים מה שאין בגדר ההשכלה הטבעית שתשיגם, ומכלל זה העתידות ונסתרות. כלומר, יש אדם אומר, מחר יהיה כך וכך. איך אתה יודע? רוח הקודש. כן? זה אפשרי, שאדם ידע את העתיד. עכשיו, השאלה איזה סוג עתיד הוא יכול לדעת? אם זה עתיד מוחלט, אז הוא לא יכול לדעת. למשל, המהר"ל מסביר, עונה על שאלה מפורסמת, מדוע לא הוזכר עולם הבא בתורה? אז יש הרבה תשובות לדבר הזה. המהר"ל אומר, לא הוזכר עולם הבא בתורה, כי אין שום נביא יכול לדבר על זה. משום שעולם הבא זאת מציאות שהיא מעבר לכל הכרה. אז איך אפשר לדבר על זה? מי כן יכול לדבר? החכמים. מדוע? כי החכמים, בשביל זה הם מקבלים מזכורת, כדי לדבר על דברים שהם לא חשים אותם. כן? למשל, מתמטיקאים. יש הרבה מתמטיקאים שמדברים על המספר 2. הם מעולם לא ראו אותו. ראית פעם את המספר 2? לא. אבל אתה יכול לבנות טיל שיוצא לירח על יסוד דברים שמעולם לא חשת. מעולם לא פגשתי את המספר 2, ואני משתמש בזה. אבל הנביאים הם לא חכמים, הנביאים הם חווים. איך אומר המהר"ל? דברי אלוהים חיים בפי הנביא. חיים, ההדגשה היא על המילה חיים. מה שהנביא יכול לחיות, על זה הוא יכול לנבא. אז נכון, גם העתיד כתוב באיזושהי צורה בהווה. אבל יש עתיד שלא כתוב בהווה. אז אותו אי אפשר לנבא. מובן מה שאני אומר? ביטוי של מספר 2, זה כן, אבל זה מספר 2. ביטויים של עולם הבא, נכון, וערכת הימים. זה בדיוק מה שאומר המהר"ל. איפה כתוב עולם הבא בתורה? אומרים חז"ל, וערכת הימים. יום שכולו ארוך, אבל זה לא מה שכתוב. כתוב וערכת הימים, שבמקום לחיות עד 130, אתה תחיה עד 170. בסדר? אז זה נקרא וערכת, אבל זה עדיין עולם הזה. אבל כמו שאמרת, זה השלכה, זה השתקפות של העולם הבא. אז על זה כן אפשר לדבר. ברור. טוב. לכן גם אומר הרב קוק שהתחלת ניצחון האדם על המוות יהיה בהתארכות החיים. שהחיים קודם כל יתארכו. כמו שקורה בימינו אגב. כן. כן. לא יהיה מוות, זה עוד לא אומר מה יהיה כן. כי אני מעולם לא פגשתי חיים בלי מוות. אז אני לא יודע מה זה. נכון? אז לכן באמת הנביא אומר בילה המוות. הוא לא אומר מה כן יהיה. זה הגבול של היכולת שלו. והנה. בדרך זה, אז הכרנו, כן. אז בכלל זה העתידות והנסתרות. האם השירות המטאורולוגי הוא נביא? לפחות נביא שקר. כן? אבל ודאי שלא, כי הוא משתמש בנתונים של הטבע. עד כאן להיום. שלום.